בוא תגיד שלום לשר התרבות, איש כחול לבן, חילי טרופר.
שר התרבות, איש כחול לבן, חילי טרופר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
תרבות וספורט, חבר'ה.
מה אתה אומר?
תרבות וספורט, נכון, נכון.
נכון,
כי עוד רגע נגיע לשאלה של מאמן הנבחרת, ואז ישאלו מה הוא קשור לזה, אם הוא לא שר הספורט גם.
בכל מקרה אני לא קשור, כי אנחנו על מינוי המאמן המקצועי, הלאומי של הנבחרת, אנחנו מקפידים שיהיה בצורה מקצועית, אני מניח שעוד נגיע לזה. אני בסדר, ברמה אישית אני בסדר, ברמה הלאומית פחות.
מה הכי מטריד אותך?
יותר מדי שיקולים אישיים מפריעים לשיקולים לאומיים, זה תמיד רע, זה הכי רע בתקופת משבר כזו.
אני שומע את זה, אנחנו שומעים את זה מכל אנשי כחול לבן, את המשפט הזה. קח אותנו רגע, תסביר לנו מה זה אומר. יש איזה כותרת כאות, שיקולים אישיים מפריעים לקבל החלטות. איזה שיקולים אישיים מפריעים לקבל איזה החלטה?
הייתה לך את הדוגמה הכי בולטת, יש לצערי כמה, אבל הדוגמה הכי בולטת זה התקציב של 21. אני יודע שיש הרבה רעש, ואז אנשים שומעים את זה ברקע, ומעולה אמרו לעצמם, טוב, זה עוד מאבק פוליטי בין כחול ללבן לליכוד. חבר'ה, זה לא מאבק פוליטי, זה מאבק על החיים של הישראלים. וזה לא קשור לימין ושמאל, לא תמצא היום כמעט מישהו, אני לא מכיר כמעט אף אחד כזה, שיגיד לך שזה הגיוני להעביר תקציב מדינה לשבוע. אין דבר כזה בשום מדינה בעולם, לא צריך להיות דבר כזה גם פה.
מה זאת אומרת אף אחד? השותפים שלכם לממשלה אומרים את זה.
לא, גם הם אגב, רובם, יגידו לך בשקט, אין בזה שום היגיון. יש אדם אחד ששאלתם איפה השיקולים אישיים מתערבבים, ראש הממשלה. הרי היגיון כלכלי אין, נכון? אני לא שמעתי מישהו שיודע להסביר לי, גם כשהם עונים, לא מסבירים למה חשוב שיהיה תקציב לשבוע, שאגב אמור לקרות באזור חנוכה, זה כמעט כמו לחלק דמי חנוכה לישראלים. אתה יודע, 8 ימים לחלק להם קצת כסף. תקציב 21 הוא בדיוק הדבר שנותן אופק לאנשים, תקווה לאנשים, מכניס לתוכו תוכניות עברה לעסקים קטנים, מייצר מקומות עבודה. בעולם שלי, נגיד, נותן מלגות לספורטאים שאמורים לייצג אותנו באולימפיאדה בקיץ.
זה ברור, איפה זה משרת את בנימין נתניהו ברמה האישית?
הוא רוצה לייצר לעצמו, אני מניח, נקודת יציאה נוספת כדי רק שלא תהיה רוטציה. עכשיו, אני לא, בפוליטיקה תמיד דברים מתערבבים אישי ולאומי, אבל במקום שממנו אני בא, תמיד גם כשהם מתערבבים, בסוף מחרים לטובת הכלל. בשביל זה שחרו אותנו לשם. גם אם זה כואב לנו, גם מחיר פוליטי מסוים, בעיניי זה צריך להיות ה-DNA הבסיסי של כל מנהיג, זה בכלל לא משנה מאיפה הוא בא. העובדה שפה, בניגוד לכל היגיון, על הגב של האזרחים, זה המשמעות של הדבר הזה, חבר'ה, גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל, על הגב שלכם, ראש הממשלה רק כדי לייצר לעצמו נקודת יציאה, מונע העברת תקציב מדינה. מה יותר כואב מהדבר הזה?
אז מה אתם עושים? בשבטך כפוליטיקאי, בסופו של דבר, שהוא חלק מהזירה הפוליטית ושחקן במגרש הזה, מה אתם עושים?
נאבקים, אתה שומע אותנו, כל הזמן נאבקים, דורשים תקציב 21, רוצים שהוא יבוא לממשלה, אחר כך לכנסת.
לא, אבל... אבל חילי טרופר, דורשים זה לא עוזר. מה התוכנית שלכם? התוכנית הפוליטית, מה אתם מתכוונים לעשות?
תראה, התוכנית הפוליטית היא, אתה יודע, היא לא נקבעת על ידינו, ב-23 בדצמבר, על פי החוק. עד אז צריך לעבור תקציב מדינה, אם הוא לא עובר, המשמעות היא פיזור. ואז לא רק שנתניהו לקח אותנו לעוד מערכת בחירות, כי הוא לא העביר תקציב עד התאריך שנקבע, שהוא לא שלך ולא שלי, זה התאריך על פי חוק. אלא שהוא שלח את כולנו לבחירות, אפילו בלי הדבר הבסיסי הזה תקציב, שאגב, אין במדינת ישראל תקציב מאז מרץ 2018. שתבינו, אנחנו מתנהלים כבר למעלה משנתיים, ועוד בסיטואציה באמת שבספק אם מדינת ישראל ידעה כזו סיטואציה קשה, בלי תקציב מדינה, בלי האפשרות לתת איזושהי תקווה לאנשים שעכשיו במשבר.
מתקיים איזשהו קשר, מתקיימת איזושהי תקשורת סביב העניין הזה? אתם מדברים עם הליכוד על תקציב? מה קורה?
כן, כל הזמן מדברים איתם, גם בחדרים, גם בחוץ. אני לא פגשתי מישהו מאנשי הליכוד שיודע להסביר לי למה זה טוב למדינה שלא יהיה לתקציב, כן? אלא, אתה יודע...
לא, אבל שר טרופר, אני שואל ככה, האם אנחנו הולכים עכשיו להעביר את הזמן עד דצמבר בסיטואציה הזאת, ובסוף נגיע לדקה ה-90, ואז נדע אם הולכים לבחירות במרץ, כן או לא?
כן, אני לא יודע, אני לא מספיק זמן בפוליטיקה, אבל גם במעט שהייתי, כל הזמן יש הפתעות, אבל אני חושב שיותר מוקדם מ-23 בדצמבר כבר נדע מה מצבנו, כי תקציב הוא לא עובר ביום אחד. לכן אני מניח שכבר בשבועות הקרובים נדע האם נתניהו בחר בעניינים האישיים שלו, בחר בצרכים הלאומיים. אם יתחיל תהליך של תקציב מדינה, שהוא תהליך ארוך אגב, הוא צריך בכנסת, יש לו תהליך בתוך ועדות הכנסת, אם הוא יתחיל את התהליך, אנחנו נבין במה הוא בחר. אם לא, אז כן, כנראה שאנחנו בדרך לבחירות.
כמה ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי מדברים ביום יום?
הם מדברים לא מעט, זו האמת. אבל תקשורת היא לא חמה, היא לא קרובה. היא עניינית בדרך כלל.
כן, אבל אתה יכול, אפשר להירגע בעניין הזה שהמדינה מנוהלת? כלומר, שני ה...
זה שמדברים זה מרגיע אותך?
השאלה על מה הם מדברים, לא יודע, אם הם מדברים...
בוא נשאל את חילי, על מה הם מדברים?
קודם כל, גם אני לא נוכח בשיחות, וגם מה שאני יודע...
אבל אתה קרוב מאוד אל בני גנץ.
הם מדברים, לפעמים מסכימים על דברים סביב הסגר, לפעמים עכשיו יש אולי מחלוקות מסוימות בתהליך יציאה מהסגר. רוב הזמן באמת השיח הוא ענייני. אם צריך לדאוג, צריך לדאוג שוב, בגלל שיותר מדי פעמים, נתתי דוגמת התקציב, יש דוגמאות נוספות, זה לא מנוהל, ובסוף יש ראש ממשלה עכשיו, הנה הוא שר הביטחון, או ראש ממשלה החליפי, אבל כרגע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והאם האירוע של הקורונה מנוהל בצורה מספיק טובה, אני מניח שלא צריך אותי כדי לדעת שלא מספיק טוב.
הזכרת את היציאה מהסגר. לאן אנחנו הולכים? הולכים לסגר דיפרנציאלי? כלומר, כזה שהוא סגר חכם יותר, שבו ערים ויישובים שהם אדומים יישארו בסגר, או יהיה להם הגבלות ושאר המדינה תהיה פתוחה, או פתוחה עם הגבלות?
תראה, אני לא יודע לאן, כי זה עכשיו בדיונים, ואין בכך הסכמות. שואל אותי, יש שני דברים בסיסיים. אחד, צריך להיות איטי וזהיר. נתוני התחלואה, יש ירידה מסוימת בינינו, בכחול לבן, אפשר להתחיל בזהירות לפתוח דברים, כמו עסקים קטנים שלא מקבלים קהל, יש להם מתווה סגול, גילאי גן שיחזרו כדי שבין השאר אפשרו להורים שלהם לצאת לעבודה, ביטול מצב החירום המיוחד, יש כמה פעולות שאפשר, ואז לאט לאט אל מול כל הזמן עין נתוני התחלואה, באחריות להתקדם. הדבר השני, והוא בעיניי נקודה מאוד מאוד חשובה שהעלית, זה העניין הדיפרנציאלי. גם פה לצערי, יותר מדי פוליטיקה. בסוף, על מול מגפה כזאת, צריך להסתכל בצורה עניינית. אם יש יישוב שהוא אדום, אגב, זה, אני לא רוצה שזה יתפס כאילו זה נגד חרדים, חבר'ה, אני גם במושב נסרים, אם המושב שלי אדום, תסגרו אותי. כן, סגרו אותי. תנו לנו שבועיים להוריד את התחלואה פה, ואז יוצא החוצה.
אצלכם סוגרים, אפשר לעשות ישיבת ממשלה בתוך המושב.
מה זה?
אצלכם סוגרים את המושב, אפשר לעשות ישיבת ממשלה בתוך המושב.
תכלס, כן, גם מבחינה זו אנחנו מסודרים. אבל בעיניי...
לא, אבל יצא מצב שבו ברשימת הערים האדומות יש הרבה מאוד ערים חרדיות, ולכן אנחנו נמנעים לעשות סגר דיפרנציאלי, כדי לא להרגיז את החרדים?
לדעתי, כן. אני מדבר איתך בסבב הקודם, אני מקווה שהפעם כולם הפיקו לקחים ולמדו מהטעויות, הרי זה לא נגד...
לא, כרגע ההימנעות מסגר דיפרנציאלי, או המחשבה שאולי אנחנו לא הולכים לשם, זה כדי לא להרגיז את החרדים, כמו בסבב א'?
רגע, הסיטואציה של סגר מלא, בעינינו גם היה נכון, כי הגיע למצב שזה לא רק ביישובים האדומים, לא רק חרדים, זה כבר נהיה הרבה הרבה יותר מפושט, והיה צריך. למה הגענו למצב האדום הזה? או בעיקר, אם אני מסתכל קדימה, כן, זה נקודה שאתה אומר, צריך להעיף את הפוליטיקה הצידה. כן, אני חושב שהיו פה שיקולים פוליטיים, גם בעניין של ערים אדומות, לא לעשות סגרים דיפרנציאליים, גם בעניין של לפתוח בתי כנסת ביום כיפור, אני התנגדתי לזה. אני איש דתי, זו פעם ראשונה בחיי שלא הייתי ביום כיפור בבית כנסת, ואני הרגשתי שעשיתי את הדבר הנכון מכל בחינה, גם מבחינה דתית. והפחד הזה מלעשות את הדבר הנכון, ומאיך להתאפס, ומלריב עם שותפים פוליטיים, הוא פחד שהוא זר, והוא צריך לעוף הצידה.
בית הכנסת זה הוויכוח של אתמול, המגזר החרדי או נציגיו דורשים עכשיו לפתוח את תלמודי התורה בימים הקרובים.
לכן זה ויכוח שחוזר. אני אמרתי, אני מאוד מקווה שהפיקו לקחים, וזה לא נגד חרדים. וזה לא שנאה חלילה.
לא, אבל מה צריך לעשות? עקיבא וייס כתבנו דיווח אתמול שהאמירה מהכיוון החרדי היא שאם המדינה לא תפתח את תלמודי התורה, תלמודי התורה ייפתחו מעצמם.
אז המדינה היא מספיק חזקה כדי לאכוף את מה שמספיק חשוב לה, ואף אחד לא יפתח, וזה לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, דתי, חילוני או חרדי, אף אחד לא יפתח מערכת חינוך. המדינה לא החליטה שהוא פותח, זה לא משנה אם הוא הולך לתלמוד תורה או לבית ספר ממלכתי, שיפתחו את כולם, יפתחו גם אותם, וגם אז בצורה זהירה, מפוקחת. בעניין הזה, המגיפה לא רואה כיפה או לא כיפה, ואני מציע גם לנציגים החרדים להפסיק להתייחס לדברים האלה בצורה כזו. אף אחד הוא לא נגדם, להפך, זה באדם. לפעמים מתגלה שיותר חשוב לנו לשמור על החיים שלהם מאשר לחלק.
אז אתה אומר כרגע לא יהיו תלמוד התורה.
רוב החרדים, רוב החרדים הרי כן מקפידים. צריך להיזהר בדבר הזה.
לא, אבל שאתה רק כדי להבין, אתה אומר...
זה לא תופעה שולית. יש שם יותר מדי תופעות רחבות, ולכן המדינה צריך לעמוד מול הדבר הזה, למען האנשים האלה.
רק כדי להבין, אתה אומר, פתיחת הישיבות ותלמודי התורה, זה יקרה רק כשמערכת החינוך הממלכתית תיפתח?
זו עמדתי. אני מדבר מה שאני חושב, ואני חושב שבעניין הזה לא צריך לעשות שינויים. קודם כל, אגב, אני מתקשר לחלק מהשיחה הראשונה שלכם ששמעתי, זה שובר את כל האמון ואת המסר. כשאתה מתחיל, ההוא כן, ההוא לא, בגלל שההוא יותר חזק פוליטי או לא, אז אתה מאבד את האמון של האנשים, והם אומרים, לא הבנתי. למה הוא, אם המצב הוא כזה קשה, למה פתחת אותו? אז לכן כולם באותה צורה. אחר כך, כשיש מוקדי תחלואה, זה השיקול היחיד לדיפרנציאליות, לא בגלל מגזר שאתה בא ממנו, אלא בגלל המצב הבריאותי במקום שבו אתה גר. ואמרתי, זה נכון לכל יישוב, בלי קשר למה הם מרכיביו, והזהות שלו והאמונה הדתית שלו.
קצת מצחיק, מישהו פשוט שולח לי מסרון תוך כדי, מישהו מבני ברק, תוך כדי השיחה, ואומר, מה זאת אומרת כל הדיון הזה? היום נפתחים תלמודי התורה.
אני מאוד מקווה שלא. ראיתי שבהתחלה הרב קניאבסקי והרב אדלשטיין אמרו לפתוח, ואתמול בערב ראיתי שהם חזרו בהם ואמרו כן להקשיב למוסדות המדינה. תראה, אני לא פרשן גדול של החברה החרדית, ועוד יהיו פה הרבה פרשניות על התופעה הקשה שקרתה פה. לא מעט חרדים שדברים איתי, איך אומרים לי, תציל אותנו מהקיצוניים האלה. הרי זה לא נעים להם, זה לא קל להם, הרי זה מסכן גם את החיים שלהם. זה מוסיף פה סינה, אנשים מסתכלים על החרדים עכשיו בצורה מאוד קשה, וחבל, כי רוב החרדים לא במקום הזה. ולכן דווקא כדי להוריד את מפלס הסינה, ודווקא כדי להוריד את מפלס התחלואה, הדבר הנכון הוא להסתכל על הדברים בצורה עניינית.
ברקוביץ' מאמן הנבחרת?
לא מתערב בזה, אתה יודע, יש...
מה זה, אם מירי רגב יכולה להתערב כשהיא לא שרת התרבות והספורט, אז אתה שאתה כן שרת התרבות והספורט לא תתערב?
אז בוא אני אגלה לך סוד, מירי רגב לא יכולה להתערב, עשתה איזה ספין קטן, כמה נקודות אולי כדי להרוויח בבייס הליכודי, מאמן הלאומי של נבחרת ישראל ממונה על ידי ההתאחדות, שאגב שייכת למפעל בינלאומי של וופה שאוסר על כל התערבות פוליטית במינוי, הוא נבחר, תתפלו, על פי עניינים מקצועיים, בלי קשר לעמדה פוליטית. בדיוק כמו שאגב, אם דיברתם על מירי רגב, אני מאוד מקווה שבמשרד התחבורה בונים קבלנים שיסללו כבישים, לא, בלי קשר לעמדות הפוליטיות שלהם. אני רוצה להאמין שהם צריכים לגשת למכרז מקצועי, כמו שזה משרד התחבורה, כך זה בוודאי במשרד התרבות והספורט. בטח כשאני פה לעמוד כחומה, אף אחד לא יתערב במינוי מאמנים. בכלל, לא תהיה פוליטיקה. ייבנו תשתיות ומתקנים בערים שצריכים להיבנות, ימונו האנשים הרלוונטיים.
זה אלה את סיכוייו של ברקוביץ' מאמן נבחרת?
לא יודע, האמת שלא יודע, ואני כל כך מקפיד לא להתערב. אגב, יש עכשיו מאמן.
לא, אסף התכוון, אם לא היית מקפיד להתערב, מה היית חושב?
מה זה?
אם לא היית מקפיד לא להתערב, מה היית חושב? זו הייתה השאלה.
לא, לא רוצה. אם אני אגיד משהו עכשיו, זה סוג של התערבות. אני מפריע להגיד.
לכאורה.
מה?
לא, לא, סתם.
לא, לא, אני מאוד מקפיד בדברים האלה. חבר'ה, זה בעיניי, זה חלק מהשחטה של השיח. זה קרה גם בדברים של מירי רגב, והרבה מאוד דברים שמיקי זוהר אומר בימים האחרונים. הדבר הבסיסי הזה שהאזרחים מצפים מאיתנו, שבאנו לשרת אותם ולא את עצמנו, ובתקופה כזו אנחנו מתעסקים במה שבאמת חשוב, כל אחד במשרדה וממשלה בבריאות ובכלכלה. ולא מתעסקים להתערב במינוי מאמן ובלפלג ולהגיד, הוא סכנה למדינה והוא סכנה למדינה.
וכמה זמן זה יימשך, החתונה הזו ביניכם? כמה זמן אפשר לנהל ככה מדינה?
אני לא יודע, זה קשה כל יום מחדש, אבל אני לא מכיר אפשרות אחרת חוץ מלהמשיך ולהיאבק ולנסות.
לא, אם אנחנו דברים משליחים את זה על חתונה, אז אתה יודע, יש חיי זוגיות שבהם בני הזוג זורקים צלחות אחד על השני, אבל כמה זמן אפשר ככה?
ביום יום, בתוך לפחות המשרד שלי, ואני מניח שלא רק אצלי, יש הרבה, רוב העבודה היא עניינית וטובה. יש מדינה שצריכים להתעסק איתה. ברמה של ממשלה...
ישראל, נכון? זו המדינה שאתם מתעסקים איתה. ישראל היא המדינה שאתם מתעסקים איתה. סליחה, בוא נמשיך הלאה, כן.
לא, לא, אני אומר, ברור שהממשלה הזו לא מתנהלת מספיק טוב. אני חושב שהיא יכולה להתנהל מספיק טוב, ואם נחזור למקום שבו התחלנו. הרי אמרנו, בתקופת משבר כזו, עם מגפה כזו קשה, כל אחד מוותר על חלק גדול מהחלומות שלו והצרכים שלו, ומתכנסים ביחד להתעסק בכלכלה ובריאות. כחול לבן שם.
אוקיי, תגיד רגע.
אם רק הליכוד יחזור לנקודה שבה התחלנו, ויגיד, עזבו, עזבו, לא מתעסקים בנקודות מציאה, לא מתעסקים בפוליטיקה, בפריימריס, פשוט מתעסקים בכלכלה, מעבירים תקציב 21, מתעסקים בבריאות, מקבלים החלטות ענייניות על פי גורמי מקצוע, כולל עניינים דיפרנציאליים, לדעתי נהיה במקום מאוד טוב, אבל זו בחירה שהליכוד צריך לעשות.
רק, בוא, מוזר שאנחנו מגיעים לזה רק לסיום, אבל יש איזה אופק לאירועי תרבות?
יש אופק, וצריך כל יום מחדש לעבוד על האופק.
מה כרגע על הפרק? מתי חוזרים להופעות, אירועים?
כן, כולנו בתוך עולם של אי ודאות, וזה נורא קשה, התפיסה הזו של אקורדיון היא לא מתאימה לעולם תרבות, כדי עד שאתה עכשיו יכול לפתוח עולם תרבות, הצגה, עד שאתה עכשיו מחזיר את הסט, ועושה חזרות, ומשווק הופעה, לכן זה נורא נורא קשה. בתוך הדבר הזה, אחד, אנחנו מייצרים כמה שיותר מענים, שגם נותנים פרנסה לאמנים, וגם נותנים תרבות לאנשים, שזה פעולות שאנחנו עושים בבתי אבות, בבתי חולים, הפקות מקוונות שאנחנו מתכננים עכשיו להוציא יחד עם ערוצי שידור, אולי גם דרככם, מי יודע. זה אחד, ובמקביל, להזרים הרבה מאוד כסף כדי להחזיק אותם בחיים, ולדאוג שהם ייפתחו. ופה אנחנו כל הזמן בשיג ושיח עם משרד הבריאות, לוודא שהתרבות, גם כאמירה עקית, היא לא נשארת לסוף. אני חושב שחברה שאומרת, אני פותחת מכל ובסוף להגיע לעולם התרבות, היא, זה גם טעות מבחינה בריאותית, כי אין שם בהכרח את הסכנה הגדולה הזאת, וגם אמירה ערכית עצובה. זה סדר הדיפויות. הרי אני מסתכל, רוצים לפתוח את הקניונים בעוד כמה שבועות. איך יכול להיות שקניונים נפתחים לפני מוזיאונים? ולא, אני לא מסתכל על זה במובן הצער, אני השר של זה, אני צריך לדאוג אמיתית. בוא נסתכל, הרי שניהם חללים סגורים, ושניהם אנשים בתנועה, ושניהם אפשר לחשב כמה בן אדם על מטראז', במוזיאונים יש הרבה יותר פיקוח וסדרנים, אז למה? למה לא לאפשר את אלה ואלה להיפתח?
אולי כשרואים מה קרה בכדורגל, שרצית מאוד לפתוח בכדורגל, משחקים בשטח פתוח, לא בחלל סגור, ואנחנו רואים פה הדבקה נאה.
בשחקני כדורגל.
כן?
כן, אבל לכן אנחנו מציעים מתווה שכמובן, עבד ככה שנה שעברה. הם חזו הרי גם בתקופת אחרי הגל הראשון הקשה, והם עבדו בצורה של בידוד ביתי, שחקנים שרצו לקבל אישור שחק, יכלו להיות רק בבית, כמו הסגר הזה שכולנו חווים עכשיו, תקופה ארוכה, רק בבית ובמגרש, ובאמת לא הייתה אף הדבקה. אז יש שיטות, יש פתרונות, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שגם הכדורגל יחזור, בהתחלה לשחק, ואחר כך עם קהל כשהתחלואה תרד, וגם התרבות תחזור.
כן, לא, בכדורגל הייתה ועוד איך הדבקה, מה זאת אומרת?
עכשיו.
כן.
לא, אני אומר, לכן הצענו מודל. אני לא מסתכל על זה במובן צר, אני שר הספורט, אני צריך להחזיר את הכדורגל. אני שר הספורט, ואני גם שר במשלה, ויש לי אחריות, ולכן צריך להחזיר את הכדורגל. בצורה אחראית, יש לזה מתווה, שכבר הוכיח את עצמו.
אוקיי.
ולכן, על פיו צריך לחזור לעבוד.
שר חילי טרופר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
יום טוב.
שיהיה טובים, תודה.